חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת וארא. שבוע שעברנו דיברנו על סור מרע, על מידת כפיות טובה, והשבוע נדבר על בעשה טוב, על מידת הכרת הטוב. פרשתנו כותבת בנוגע ליציאת מצרים בפרק ו', לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עוד כתוב בפרשה, בפרשת בו, פרשה הבאה, ביציאת מצרים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למי איש, ועד בהמה, למען תדון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. ובנוסף לכך נוסיף עוד פסוק אחד בפרשת יתרו בעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. והשאלות הן, ראשית, למה התורה כותבת ותולה את ידיעת השם ועבודת השם ביציאת מצרים, כמו שכתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם? האם צריכים לתלות את זה דווקא ביציאת מצרים? אולי יותר ראוי לתלות את זה, אני בראתי את העולם וידעתם כי אני השם אלוקיכם, שהרי אני בראתי את כל העולם, בראתי את האדם, אני היוצר, אני הבורא. למה תלה את הידיעה ביציאת מצרים? בדומה לכך, אותה שאלה שואלים הראשונים על הדיברה הראשונה. הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הוא צריך לתלות שאנוכי השם אלוקיך? בגלל שהוצאתי אותך מארץ מצרים. היה יותר ראוי לומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם ויצרתי את האדם, וזה הרבה יותר מחייב. עוד שאלה נוספת שואל הרמב"ן בסוף פרשת בו, שבעצם למה התורה תולה כל כך הרבה מצוות ביציאת מצרים. ובנוסף לוקח שאלה רביעית, נשאל, למה התורה הכניסה לנו ביציאת מצרים את העניין שלא יחרץ כלב לשונו עליהם? מה העניין שבדבר? אלא מאזינים יקרים, בדרך כלל אחד הנקודות באמת שאנחנו עלינו להתבונן, התורה רוצה ללמד אותנו, אחד מיסודות הנהגת בין אדם לחברו, בין אדם למקום, וזה התורה רוצה ללמד. נוהג שבעולם, אדם גודל בבית של ההורים שלו, הוא מבין שכל מה שנעשה זה מובן מאליו. הוא לא רואה בכלל לעצמו חובה להודות, להעריך על כל מה שמקבל. ההפך אולי, הרבה פעמים אתה שומע תביעות, תלונות, שמגיע לו יותר ורוצה ולא מקבל. בדומה לכך גם לפעמים ההורים עם הילדים. הילדים לפעמים עושים דברים טובים ועוזרים ומסייעים וכו'. הם לא מקבלים את המילה הטובה, את הערכה, את ההכרת הטוב כלפיהם. חושבים זה מובן מאליו, מה זאת אומרת? הוא חייב, עושים לו מספיק. אותו דבר בין אדם, בין אדם לאשתו, בין בעל לאישה. האישה מכינה, מבשלת, מנקה, מכבסת. והבעל לא רואה צורך אפילו להגיד תודה. הוא מבין שהם, מה זאת אומרת? זה התפקיד שלה. היא חייבת לעשות. או האישה כלפי הבעל, כל מה שהוא עושה ומשתדל וקונה ומתאמץ לבית. אין מילים של הערכה והכרת הטוב. לפעמים אותו דבר בעסק. לפעמים אדם יש לו עובד טוב, מוצלח, משתדל. מה זאת אומרת? הוא מקבל משכורת, מה מגיע לו עוד להגיד לו תודה? עוד יותר אם נרחיק לכת, אדם לוקח איזה שירות בתשלום, אז בכלל מה שייך שאני אגיד לו תודה? הוא צריך להגיד לי תודה שאני לוקח אותו ומפרנס אותו. כך למעשה במהלך כל החיים, האדם חי בשגרת חיים, שהכל מובן מאליו, ואין צורך בכלל להעריך, להוקיר. זו תחושה שקיימת אצל הרבה 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 בני אדם. ובדומה לכך בדיוק אצל עבודת השם. אדם מבין שהכל ברור ופשוט, הוא הולך לישון וקם, הכל מתפקד, אוכל, שותה, מתפנה, כל האיברים של הגוף מתפקדים כראוי. הוא לא רואה סיבה בכלל, יש פה מה יש להודות לשם. אין סיבה בכלל שיש שינוי, וזו הטעות הקשה ביותר שגורמת להרס וחורבן. אם זה בבית, אם זה בחברה, אם זה בעבודה. לפחות בכל מקרה, כשאין מוטיבציה בגלל שאין הערכה, אין הוקרה, אז אין מוטיבציה להמשיך או להתאמץ יותר. ולכן באו כל הפרשיות האלה ללמד אותנו מה חובתו של האדם, בין אדם לחברו, בין אדם לקונו, לדעת ואפילו לאויב ואפילו בעלי חיים ואפילו לדומם, כמו שנבהר, חייב האדם לדעת להוקיר ולהעריך ולהודות על כל הנאה שהוא מקבל. ובזה נבוא נתחיל להיכנס קצת לפירושי הפסוקים. אז באמת הראשונים כתבו כמה תירוצים על הדיברה הראשונה, למה הקדוש ברוך הוא לא חייב או לא ציווה אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. אחד התירוצים, יש כאלה שכתבו, בגלל שבריאת העולם זה מחייב את כל העולם כולו. אין יתרון לעם ישראל שיהיה מחויב יותר מאחרים, אז למה דווקא את עם ישראל לחייב? את כל העולם הוא ברא. לכן לקחו דווקא יציאת מצרים שהיא מיוחדת לעם ישראל. יש שענו וישיבו, היות ויציאת מצרים ראו את זה בחוש, בעיניים, ואילו הבריאה, בריאת העולם, זה אמונה שהם שמעו שכך וכך היה, אבל אף אחד לא ראה את זה. הרי כולנו נולדנו למציאות, אז זה רק אמונה גדולה ראייה מהשמיעה, לכן תולה את זה בצד מצרים. אבל נראה מוריי ורבותיי, נראה עיקר, הטעם העיקרי יותר, שהתורה תולה את זה דווקא בצד מצרים, בגלל חובת הכרת הטוב. בריאת העולם, זהו רצונו יתברך לברוא את העולם כדי להיטיב עם הבריאה. אז לכאורה אינו קשור באופן ישיר לאדם, אבל הוצאת בני ישראל מעבדות לחירות, הדבר הזה מחייב הכרת הטוב, שזו חובה מוסרית לכל בר דעת, כמו שכתוב פרשת ויתחנן, מה כותבת לנו שם התורה? דבר מדהים, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום, אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסעות, באותות ומופתים, מלחמה ביד חזקה, ובזרוע נטויה ומוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם ממצרים לעיניך. זאת אומרת, כאן מבואר בצורה הכי חותכת, הכי ברורה. הקדוש ברוך הוא אומר, תיקח את כל ההיסטוריה של העולם. לא היה ולא נברא כאלה דברים. להוציא עם מתוך עם, לא במלחמות, לא עם כלי נשק, הכל שמיימי. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עושה אותות ומופתים, עד שמוציא את עם ישראל ממצרים. לא היה כזה דבר. אז איך אפשר להתכחש? איך אפשר להתנקר לכזה טובה, לא להכיר טובה? ולכן באמת התלונן הנביא ישעיה, בפרק הלב שמונה, שמיים והזיני ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה התוכחה שלו? תראה, אפילו שור וחמור מכירים טובה למי שמאכיל אותם. ואילו עם ישראל מתנקר. כיוון שהיסוד הזה עליו מושתתת כל עבודת השם, שחובת האדם להכיר בטובות וחסדי הבורא יתברך שאיתו בכל רגע, מה שהוא עושה עם האדם, וכיוון, זה היסוד למעשה, שיעשה האדם את זה מרצון, מאהבה, מתוך הערכה ולא מתוך כפייה. לכן באמת התורה תולה את ידיעת השם ועבודת השם ואנוכי השם ביציאת מצרים. כיוון שהיסוד הזה של הכרת הטוב זהו חובה מוסרית, מתוך רצון, מתוך הבנה. מצאתי באמת שכך כותב הכלי יקר כדי לתרץ את הקושיה על עשרת הדיברות, אז הוא כותב שמצד בריאת העולם יכול אדם לומר, הרי הייתה מסקנת הלל ושמי במסכת עירובין דף י"ג, יותר טוב שלא נברא אדם, אז מה יש לך להודות על זה שאתה בראת אותי? אבל מצד יציאת מצרים שעשה ניסים ונפלאות, חייבים מצד הכרת הטוב. כך שבעצם כל הנושא של יציאת מצרים, הביטוי בו המושג של הכרת הטוב. ובזה באמת מיישבים, בדרך הזאת מיישבים גם על הדיברה החמישית. הרי שני לוחות הברית, הלוח הימיני זה מצוות שבין אדם למקום, בין אדם למקום, בינו לבין בוראו. הלוח השני זה בין אדם לחברו, לא תרצח, לא תגנוב וכו'. ושואלים כולם, כבד את אביך ואת אמך, הרי נמצא בלוח הימיני, זו הדיברה החמישית. והשאלה הרי זו מצווה של בין אדם לחברו, למה היא נכתבה בצד של בין אדם למקום? אז כותב על כך בספר החינוך, במצווה למד ג', שיסוד כל מצוות כיבוד אב ואם זה מפני הכרת הטוב. שאדם צריך להתרגל, להכיר טובה להורים שגידלו, טיפחו, הכילו, הלבישו. וכשאדם ירגיל את עצמו להכיר טובה להורים, מכך הוא יגיע להכרת הטוב לבורא עולם. זאת אומרת שבעצם זהו שילוב, הדיברה החמישית זה שילוב של מערכת עבודה וקניין של מידת הכרת הטוב, שבה האדם עובד בין אדם לחברו ובין אדם למקום. כיוון שבעצם, כמו שכותב החובת לבבות, אדם מטבעו גודל בבית של ההורים, הוא מבין שהכל מובן מאליו. אבל אומר החובת לבבות, נתאר לעצמנו, אם היה אדם זרוק ברחוב, מבלי מגורים, מבלי בגדים, מבלי אוכל, ובא בן אדם ולוקח אותו ומכניס אותו לביתו, ומאכיל אותו, משקיע אותו, מלביש אותו, איזה הכרת הטוב היה מכיר? זה ודאי. אבל אצל ההורים, האדם מבין, זה כאילו מובן מאליו. אין שום עניין. לכן החובה לאדם, ההפך, להסתכל על הערכה, על כל מה שהוא מקבל, ואם הוא קונה את המידה הזאת, אז בזה הוא זוכה בעצם גם להכיר בטובת השם. ויותר מכך, הוסיפו חז"ל ללמד אותנו מהו הגדר בחובת הכרת הטוב. הגמרא במסכת ברכות בדף ס"ג מספרת על רבי יוסי שפעם אחת התארח, ופתח בכבודה של אכסניה לדבר דברי הערכה על המארח. אז הוא אמר, כתוב בפסוק, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. אז הוא שואל לך אורה, הוא אומר, הרי מה כתוב בתורה כאן? למרות שהמצרים עשו לטובת עצמם, ובכל זאת התורה מחייבת אותנו להכיר להם טובה. קל וחומר כשאדם מארח אותך, אז ודאי שאת חייבים להכיר לו טובה. אבל השאלה באמת נשאלת הדרבה, אז למה? למה התורה מחייבת אותנו הכרת הטוב למצרים כאשר הם השתעבדו בנו? העבידו אותנו בפרך, עשו לטובת עצמם, מה פתאום צריכים להכיר להם טובה? אלא כאן התורה רוצה ללמד אותנו להבדיל ולהפריד. תפיסת האדם שהכרת הטוב היא בנויה מכך כיחסי גומלין אחד לשני, שאם הוא נתן לי אני צריך לתת לו. התורה רוצה ללמד אותנו, זה לא הולך כך. התורה מלמדת אותנו, כל הנאה שאתה מקבל מחובתך, מאצילות הנפש שלך, אתה חייב להעריך ולהודות על הטובה שקיבלת. כך שגם אם הוא גרם לך, אותו בן אדם יש לו אינטרסים, או אותו בן אדם גם הציק לך, וצייר אותך, הפרד בין הדברים. יש את החלק שעליו הוא צריך את האנישה שלו, אבל את החלק שנהנית, בפועל אתה קיבלת הנאה, איפה הכרת אותו מצד עצמך, לא מצד הנותן. ולכן מכאן באמת חז"ל לומדים, במסכת בבא קמא בדף צדיק ב', שהגמרא שמה אומרת, מניין אומרים, נלמד המשפט שאומרים אנשים, בור שתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אומרת הגמרא שהרי כתוב לא תתאם מצרי. מה פירוש הדברים? שהתורה הרי מזה שכותבת לא תתאם מצרי. למרות שכל בר ברב, כל תינוק שלומד את ההיסטוריה, ורואה מה המצרים התעללו ועינו את עם ישראל בפרך, והצערו אותם, למרות הכל התורה אומרת לנו, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. הווה אומר שהתורה רוצה ללמד אותנו מה המושג, ומהו הגדר של הכרת הטוב. אינו כיחסי גומלים, בגלל שהנותן הוא היה כל כך אדיב, אז אני צריך להכיר לו טובה. אלא בגלל שאתה נהנית. אם האדם נהנה, מחובתו להכיר טובה לאותה הנאה. לא לזלזל, לא לפגוע, לא להזיק. זה חובתו של האדם, מבלי להתייחס לנותן. ולכן אם התורה מחייבת אותי לא לתאם מצרי, אז בדיוק בדומה לכך, אל תזרוק לבור ששתית ממנו מים אבן. אל תנהג בו מנהג בזוי. הבור הוא לא רגיש, אין לו תגובות ואין לו רגשות. זה לא קשור לנותן בכלל, זה קשור למקבל. אתה נהנית? אסור לך לבעוט במקום שנהנית, אסור לך לזלזל, אסור לך לבזות, אלא אתה חייב ההפך, להוקיר, להעריך. ואת זה התורה רוצה להגדיר לנו את המושג לדורי דורות, שאדם חייב לדעת להכיר טובה. ולא תתאהב מצרי, לכאורה זה היה במצרים, אבל לדורי דורות התורה מצווה אותנו. הווה אומר שהתורה מחייבת אותנו במושג של הכרת הטוב, גם לבנה וגם לבני בנה למשך כל הדורות. כמו שבאמת היה מעשה עם הרן הרב שח, כשהייתי גר בבני ברק בשיקונה, הייתה שם ישיבה קטנה של הרב ברזל, ונודע למרן הרב שח, נודע לו שיש שם איזה תלמיד שהוא הכיר את הסבתא של התלמיד הזה מהתקופה שהוא למד בישיבה. אז הוא קרא לרב ברזל, אמר לו, יש לך תלמיד כזה וכזה? אמר לו, כן. אמר לו, אז אני מבקש ממך, תיקח אברך טוב, כדי שיקדם אותו וילמד איתו, ואני משלם לו כל חודש. כל חודש שאתה בא אליי, אני משלם לך תשלום עבור האברך. אז הוא שאל את הרב שח, מאיפה הוא מכיר את התלמיד? אמר לו, התלמיד הזה זה נכד של סבתא אחת, שבזמן שלמדתי בישיבה, היא עשתה לי טובה. מה היא עשתה לו? איזה טובה עשתה לו? הרב שח היה חי בעוני. הייתה לו רק חולצה אחת, שאותה היה לובש כל השבוע, וגם היה לובש אותה בשבת. אז איך אפשר מה ללבוש? זה היה מלוכלך. אז כל יום שישי הוא היה הולך לנהר, מחבס את החולצה, ותולה אותה, והוא מחכה שם, יושב שם, עד שהחולצה תתייבש, ואז הוא לובש אותה נקייה לכבוד שבת. פעם אחת הזדמנה שם הסבתא שלו, של הבחור הזה, ומה קרה? ראתה אותו שהוא יושב ערום והחולצה תלויה. אז היא אמרה לו, למה אתה עושה ככה? מה קרה? אמר לה, פשוט יש לו רק חולצה אחת, גם לחול, גם לשבת. זה הברירת מחדל שיש לו. לחבס אותה, לחכות שתתייבש, ואחר כך לובש אותה לכבוד שבת. היא מיד לקחה חולצה מאצלה ונתנה לו עוד חולצה, ככה שיהיה לך חולצה אחת לחול ואחת חולצה לשבת. אומר, ומאז אני לא יכול לשכוח לה את הטובה שעשתה לי, ואני חוקר ודורש להגיע אליה באיזה צורה. ונודע לי שהנכד שלה עכשיו לומד אצלך בישיבה, ואני חייב הכרת הטוב, לכן אני מבקש לך תיקח לו אברך ואני אשלם. זה נכד לדורי דורות, לא תתאהב מצרי, נהנית, אתה צריך להכיר טובה. זה גדולה של חכמי ישראל. לכן באמת התורה גם מספרת לנו על יציאת מצרים, על הכלבים שלא חרצו את לשונם. התורה רוצה ללמד אותנו את אותו מסר. כל המסר מיציאת מצרים זה להחדיר בקרבנו, שנסגל ונקנה בקניין את מושג של הכרת הטוב. והתורה רוצה לומר, אל תשכח שכשיצאת ממצרים, למרות כל המהומה וכל הבלגן שהיה ביציאת מצרים, תשימו לב שהכלבים לא נבחו, ומגיע להם על זה ערכה ותודה. ולכן התורה מה מצווה אותנו פרשת משפטים? ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשלחון אותו. התורה מצווה אותנו להכיר טובה, לבעל חי, לכלב, למה הוא לא נבח. וזה ללמד אותנו, להחדיר בתוכנו, כמה צריך תמיד להודות ולהכיר טובה על ההנאה שקיבלת. למרות שכלב, מה שייך להכיר טובה לכלב? זה בעל חי. ולא רק זה, הכלב היה ביציאת מצרים, אוקיי, אפשר נגיד, לכלבים ההם אפשר להעריך אותם. אבל מה קשור לכלבים של ימינו? אלא לדורי דורות. התורה מצווה אותנו, נהנית? אתה, אל תשכח את ההנאה הזאת. גם הוא וגם בניו ובני בניו עד סוף הדורות. לכן מסופר בירושלמי, בתרומות פרק ח' הלכה ג', על הפסוק לכלב תשלחין אותו, אז מביא שם ירושלמי מעשה. היה איזה טבח אחד, בעל אטליס, שהוא היה מאכיל נבלות וטרפות, רחמנא ליצלן. ופעם אחת, שתה מעבר לגבול, השתקר, עלה לגג, ונפל ומת. ואז הכלבים היו מלקקים את הדם שלו, זה היה ביום שבת. באו לרבי חנינה, שאלו אותו מה עושים, האם לקחת את הגופה מהם שלא ילקקו את הדם, או לא. אמר להם רבי חנינה, לא, לא. אל תיגעו, כיוון שהם אוכלים את הבשר שלהם. כיוון שהוא גזל מהם את הטרפות, והטרפות מגיע להם, עכשיו הם אוכלים את הטרפות שהוא אכל להם. עד כדי כך המושג של הכרת הטוב. ויותר מכך, הרי כתוב, מה כתוב בפרשתנו? בפרשיות הקודמות, שלאחר שהקדוש ברוך הוא מפציר במשה רבנו להיות שליח לגאול את עם ישראל, ומבהיר לו שהשליחות צריכה להיות על ידו, מה קורה אחר כך? אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני צריך ללכת לבקש רשות מיתרו. למה? אומרים חז"ל במדרש, היות ויתרו פתח לי את הבית, ומי שפותח פתחו לחברו, נפשו חייב לו. עכשיו לכאורה, הרי הקדוש ברוך הוא הבהיר לו שאין אפשרות ואופציה אחרת להציל את עם ישראל אם לא הוא. רק הוא מיוחד וסיכם איתו שלמרות שאתה מגמגם אז יהיה אהרון איתך. ופתאום לאחר כל הסיכומים אומר לו אני צריך ללכת ליתרו לבקש רשות. זה פלא. איך אתה עושה כזה דבר? הרי תאר לך שאתה הולך, הרי מה אתה הולך לבקש רשות? לבקש רשות ולא לשמוע בקולו? אז אל תשאל. אלא הוא הלך לבקש רשות, ואם יגיד לו שהוא לא מרשה לו, כי הוא שנה את עם ישראל, אז יכול להיות שהיה אומר לו שלא ללכת, והייתה מתבטלת גאולת עם ישראל וקבלת התורה, וזה כן, ולא אכפת לו. איך אפשר כזה דבר? ולא ניתן לומר שאולי הוא עשה את זה נגד רצון השם, כיוון שהרי הקדוש הוא חזר שוב, ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרימה. אומרים חזר, למה הוא חזר להגיד לו עוד הפעם? כי הוא הרשה לו והסכים איתו שהוא הלך לבקש רשות מיתרו, ואחרי שבקשת יתרו ויתרו אמר לו לך לשלום, אז הקדוש הוא אמר למשה, אז לך תשוב למצרים. איך אפשר? למה הקדוש הוא הסכים לכזה דבר? לתלות את כל גאולת עם ישראל, בהכרת הטוב שהוא פתח לו בית. עוד יותר קשה שהרי בתורגום יונתן מספר לנו שכאשר נודע ליתרו שמשה ברח מפרעו, אז הוא זרק אותו לבור כדי שימות מרעב, והוא נשאר שם בבור 10 שנים. הוא ניצל רק בגלל שציפורה ביתו הייתה זורקת לו אוכל מתוך שהיא רחמה עליו, ואחרי 10 שנים שנודע לו שהוא עודך אז הוא הוציא אותו. אז לכאורה איזה הכרת הטוב מגיע לו? אלא התורה באה ללמד אותנו שלמרות כל הצער שיתרו צייר את משה ושנה את בני ישראל, וייתכן שהוא יעצור אותו מהשליחות הזאת ותתבטל גאולת עם ישראל, למרות הכל אין המטרה מקדשת את האמצעים. לא ייתכן שעל חשבון חובת הכרת הטוב ללכת ולגאול את עם ישראל. הוא חייב בהכרת הטוב. הוא פתח לו את ביתו, אז הוא חייב בהכרת הטוב כלפיו. ומוטב לעקר את הגאולה בשביל להכיר טובה. ובאמת חז"ל אומרים איך יתרו זכה, ומה זכה יתרו לחתן כמו משה. אז מבואר בחז"ל, שהרי כאשר הבנות שלו חזרו, שאל אותם מה קרה שמערתם היום. אמרו לו, היה איש מצרי, דלו דלנו, והשקע את הצון, ולכן הצלחנו, כי תמיד הרועים היו מגרשים אותם, ועכשיו הצליח, הוא הציל אותם. אמרו לו, אמר להם, נו, אז איפה הכרת הטוב שלכם? אז למה לא קראתם לו לאכול לחם? לכו תקראו לו, ואכן הלכו וקראו לו, ויחיל אותו לחם וירח אותו. ובזכות זה זכה שמשה היה חתן לביתו ציפורה. והגמרא במסכת סנהדרין מדף ק"ד אומרת יותר מזה, שרבי יוחנן אמר, בזכות זה שהוא הכיל לחם את משה, זכה שמיוצא חלציו ישבו בלשכת הגזית. ובמדרש הוסיפו עוד יותר מזה, שבזכות זה שהוא הכיל לחם למשה והכיר לו טובה, זכה לכבוד הגדול שמשה ואהרון ו-60 ריבו יצאו להקביל את פנה במדבר. כל זה בגלל הכרת הטוב. עד כמה גדולה מידת הכרת הטוב. ומלא, מאותו יסוד שחייב האדם להכיר טובה בינו לבין חברו, על הטובה ועל ההנאה שהוא קיבל בין אדם לחברו, הוא אפילו בעל חי ואפילו דומם. מאותו יסוד, כשאדם ירגיל את עצמו להיות ערני ורגיש, להעריך ולהודות על כל מה שהוא נהנה, הרי מזה יוכל להגיע להכרה בטובות וחסדי הבורא יתברך. יוכל להבין שלא כל מה שיש לו זה לא מובן מאליו, עד שחזל הרי אומרים לנו, כל הנשמה תהלליה. חובתו של האדם להודות לשם על כל נשימה ונשימה, כי לנשום זה לא דבר מובן מאליו. אם אדם ילך לבתי חולים רחמנא ליצלן, יראה כמה אנשים שמתמודדים עם הנשימה, ואצלך הנשימה תקינה, אתה צריך להודות על כל נשימה. כשאתה רואה שכל חלקי הגוף ואיברי הגוף עובדים ומתפקדים, גם זה צריך לדעת להודות. תלך תראה את האנשים שהגוף לא מתפקד, מה קורה איתם. זה לא דבר שמובן מאליו. לכן באמת תקנו אנשי כנסת הגדולה את ברכות השחר, שאדם כשקם ישר צריך להודות על הנשמה שהחזרת לי, להודות שפוקח עברים, להודות שמתיר אסורים, מלביש ערומים, זוקף כבופים. וכמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, מה אנחנו אומרים שם? כל שבת, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשננו רינה כמון גלב, וספטותינו שבח כמרחבי רקיע, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקנו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. כיוון שכל החיים של האדם הם ניסים גדולים. אדם לא יכול לחיות כמובן מאליו. אדם צריך להרגיש בכל רגע את חסדי הבורא יתברך, ולהודות לשם. קל וחומר לצערנו, בתקופות הקשות שאנחנו חווים היום, כמה צרות, כמה גזרות, כמה נפטרים, תינוקות, צעירים, כל מיני אסונות, אלימים ואסון, אין יום שאין אסונות, דברים שמזעזעים. מה יעקב אבינו אמר? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי שני מחנות, ואם תיתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, והיה לי השם לאלוקים. זה המבט של בן תורה, זה המבט של השקפת התורה, שיבין שכל מה שסובב אותו, כמה זה ניסים ונפלאות, כמה הוא צריך להודות בכל רגע לקדוש ברוך הוא. נחשוב, תראה כמה כאלה שלא זכו לאישה. אדם זוכה לאישה, יש הרבה שלא זכו לאישה. ואם כבר זכה לאישה, יש כאלה שלא זכו לפרי בטן. ואם כבר זכו לפרי בטן, יש כאלה שיוצא חלציים יותר טוב שלא היו נבראים בעולם. ואם בכל זאת הילדים מוצלחים, כמה יש כאלה סובלים מהבריאות ומתמודדים כל יום הקיום. ואם יש לו בריאות טובה, כמה מתמודדים עם הפרנסה שאין להם לחם, פת לחם. זאת אומרת, החיים לא כל כך פשוט כשיש לך את הדברים האלה. צריך אדם להרגיל את עצמו ולחנך את עצמו, להודות ולהעריך על כל דבר הכי קטן שהוא מקבל. זה הדרך של עבודת השם. וכמו שמסופר, השיטה מקובצת כותב, על הגמרא שאמרנו בבבא קמא בדף צדיק ב', על בור ששתית אל תזרוק בו אבן, מביא שהרי מיגש כתב, סיפר על רבו עריף. עריף היה פעם חולה, והוא נזקק למרחצאות. היה איזה אדם שהיה לו מרחצאות בשביל להבריא, והוא היה אצלו והלך למרחצאות שלו, והוא טיפל בו ועזר לו וריח אותו, ולאחר זמן צערנו התמוטט ועסקיו אותו בעל מרחץ, והיה צריך למכור את המרחץ וצריך לעשות שומה. הריף בשום אופן לא הסכים לגוע בנושא הזה, אבל אני לא מסוגל לדון על דבר שנהניתי ממנו. וזה מוסר השכל כותב השיטה מקובצת. כמה אדם צריך לדעת ללמוד להודות, אם זה לדומם, קל וחומר לבני אדם, ועוד יותר לבורא עולם. ומסופר על הרב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו צדיק וברכה, לאחר פטירתו, אז נהג מונית סיפר שמה, הוא היה מסיע אותו קבוע לישיבה, מהבית לישיבה. הוא אומר, כל יום שהיה לוקח אותו, דבר ראשון הוא נכנס למונית, בוקר טוב, מה שלומך, מה שלום בני הבית, דבר ראשון, מתעניין, כל יום. דבר שני, הוא יורד מהמונית, משלם לו כמובן, תודה רבה על החסד שעשית לי. במקום שאני יודה לו על הפרנסה שהוא מביא לי, הוא היה יודע להודות. למה? כי העניין של ההכרת הטוב, זה לא יחסי גומלים בין נותן למקפל. אז אני אגיד, הוא צריך להודות לי, לא זה הנידון. אתה צריך לדעת, אתה נהנית, תאריך, תוקיר, תן מילה טובה. מסופר, ראיתי על הרבן ציון אבא שאול זכרון צדיק וברכה, פעם יצא עם תלמידיו להתברר, וכשהם היו בחוץ, הגיע זמן מנחה וחיפשו איפה להתפלל. מצאו איזה בית כנסת באזור, כמעט אין אנשים. והם נכנסו לשם לבית הכנסת, ראו שיכולים להתפלל שם. אז הרב אבא שאול, מה עשה? הוציא מהארנק שלו 50 שקל, ושם בקופה בכוונה לעיני כולם. שאלו אותו תלמידיו, מה קרה? למה הרב? למה צריכים לשים 50 שקל? אדם רוצה לתת צדקה לפני התפילה, שקל, כמה שקלים, למה 50 שקל? אמר להם, אני רוצה שתלמדו מה פירוש הכרת הטוב. אתם באתם פה, אתם נהנים מהמקום, אתם חייבים להכיר טובה למקום, אין מושג כזה לבוא, כאילו זה מובן מאליו. לכן, מוריי ורבותיי, חובת האדם, מה שאנחנו למדים מכל הדבר הזה, לומדים מזה מוסר השכל, לדעת שחובת האדם להחדיר בעצמו את ההנהגה, את המידה הזאת של הכרת הטוב, לדעת להוקיר, להעריך כל הנאה שהגיע אליו, בכל צורה שלא תהיה. כך צריך לנהוג בינו לבין אשתו, לדעת לפרגן על כל מה שנעשה לו, לא לקחת את זה כמובן מאליו. אותו דבר האישה כלפי בעלה, כדי שחיי הנישואים שלהם יהיו עם מוטיבציה, עם הפריה של עשייה ושמחה, זה כאשר יש הערכות אחד בין השני, אז השכינה שורה בבית. אותו דבר בין הבנים להורים ובין ההורים לבנים, לתת את התשומת לב על כל דבר טוב, לכל מעשה טוב, להודות תודה רבה מותק, כי זה מחדיר את התכונה הזאת, וזה הדרך אפשר להקנות את הערכה כלפי ההורים, את ההורים כלפי הילדים, אותו דבר גם בעבודה, בחיי החברה, ואפילו אם זה עם תשלום, לדעת להוקיר, להעריך. זהו הדרך, שכשאדם ינהיג וירגיל את עצמו בדרך הזאת, אז הוא יקנה את בקניין את מידת הכרת הטוב בינו לבין חברו, וככה ככל שיעמיק ויהיה יותר רגיל בכך, ככה גודל עבודת האדם בינו לבין המקום. אז יכיר וידע ויודע ויהלל בורא עולם על כל חסדיו, על כל רגע. ככה הוא יעבוד בשמחה את בורא עולם, כיוון שהחיים הם לא מובנים אליהם. וזהו יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא תלה בה הרבה מצוות, תלה בה את האמונה, תלה בה את כל עבודת השם, כדי שנבין ונפנים להכיר טובה לחסדי בורא עולם, שזו הדרך אשר אדם צריך לסלול ולאמץ, ועל ידי זה נזכה לכל השפע ולברכה ולהצלחה ולשמחה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.